טוב, צהריים טובים. אנחנו רוצים לעסוק בהבנה של מצוות הפורים השונות, שכידוע הם ארבעה ממים, נקרא מגילה, משתה, שלוח לבנות, מתנות לאביונים, כל במם. ומעיון קצת בכל המצוות האלה, אנחנו רואים שיש להם איזה מכנה משותף אחד פנימי, שהוא בעצם השורש שלהם, ומשם הכל נובע, ושם הכל נתקן באופן שגם מאוד מתאים למהות הרוחנית של החג. המהות המשמעותית של החג. אז נתחיל עם מקרא מגילה. במקרא מגילה, אז אנחנו פוגשים שתי סוגיות שיש ביניהם איזה ניגודיות מאוד גדולה, שממש ככה מובילה אותנו לנסות להבין מה בעצם קורה פה ומה הכוונה. הכוונה היא שיש מקרא מגילה ביום ויש מקרא מגילה בלילה. והשאלה הגדולה זה מה היחס בין שתי הקריאות האלה. תן דוגמה שמחריפה את זה בצורה הכי חזקה, וזה העניין של שהחיינו. אנחנו יודעים גם להלכה למעשה, שאנחנו מברכים שהחיינו על קריאה מגילה גם בלילה, גם ביום. והפרשים התקשו מאוד בדבר הזה, כי הרי נגיד בסוכות, שאנחנו נכנסים לסוכה בלילה, אז אנחנו מברכים שהחיינו על הסוכה בלילה שקיימנו אותה פעם ראשונה, וזהו. אחר בבוקר נכנסים לסוכה עוד פעם, ולא מברכים שהחיינו. אז למה לברך גם בלילה וגם ביום שהחיינו? זה ממש דבר שצריך הבנה, שראה פה את המקורות במקור שלוש, יש אחד האחרונים, שתוספות כבר, מקור שלוש, תוספות כבר שואל את זה, ותוספות, ואחד האחרונים ככה, ספר שולי האדרת, שהוא ככה מחריף את השאלה, ואומר, למה להגיד שהחיינו פעמיים? אמרת בלילה, למה תחזור עליה ביום? תוספות עונה, תכף נראה מה תוספות עונה על הדבר הזה, אבל הדבר הזה, שתי הקריאות האלה והפעמיים שהחיינו, זה ודאי מצריך הבנה מה קורה פה בכל אחת מהקריאות האלה. מבחינת הסוגיות, אז זה מאוד בולט שיש סוגיה שמדברת על קריאת מגילה של הלילה, ויש סוגיה שמדברת על קריאת מגילה של היום. זאת אומרת, כל מי שמתחיל מסכת מגילה, לדף ד' כולם מגיעים. ברוך השם, עכשיו גם יש גם הרבה גם שלמדו גם בדף היומי וגם בתוכניות אחרות, אז כבר ראו גם את ההמשך. אבל בדף ד' בהתחלה אנחנו מדברים על הלילה. רבי יהושע בן לוי אומר, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום. צריך גם ביום. עד כדי כך שיש בגמרא אפילו אבא אמינה, שביום לא ממש קוראים את המגילה, אלא לומדים את המשניות. לא באמת קוראים. הגמרא אומרת, לא, קוראים. אבל כשאתה רואה את הגמרא הזאת, ברור לך שהקריאת מגילה העיקרית היא הקריאת מגילה של לילה. חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה, ולחזור עליה ביום. כשאתה חוזר על משהו, זה כבר לא הדבר העיקרי, זה כבר פעם שנייה. זה מצד אחד. מצד שני, במשנה בדף כף, שם אין התייחסות בכלל ללילה. שם כתוב, אין קוראים את המגילה עד שאתה נצח חמה. והגמרא אומרת, מנהלן, דאמר קרא, והימים האלה נזכרים ונעשים. ביום, אין, בלילה, לא. כתוב, והימים האלה נזכרים ונעשים. אז מה זה הימים? יום. ביום, כן, בלילה, לא. אז הגמרא אומרת, רגע, אז תהיה ותופתא. רבי יהושע בן לוי שאמר שצריך לקרוא את המגילה בלילה. אומרת הגמרא, כי קטני עד די יום. זאת אומרת, מה שאמרה המשנה שאין קוראים את המגילה אלא מהנצח חמה, כוונתה לקריאת מגילה של יום. היא לא אמרה שאין קריאה בלילה. יש גם, יכול להיות שיש גם קריאה בלילה, אבל לא מדברים עליה בכלל. אז זאת אומרת, אם ננסה להיכנס ככה לראש של רבי, של רבי יהושע בן לוי, של התנאים והמוראים, זה לא סתם הדברים מסודרים בצורה כזאת, אז במשניות בעצם דיברו רק על קריאת מגילה של יום, בכלל לא דיברו על הלילה, רבי בכלל לא דיבר על הלילה, רק אמר לך שהיום מתחיל הנצח חמה, ולילה אתה בכלל לא יודע שיש. רבי יהושע בן לוי מתייחס לזה כאילו הקריאה המרכזית היא בלילה, ותחזור גם ביום. אז מה, בקיצור, אז תכלס שורה התחתונה, השאלה היא מה העיקר, למה שתיים, מה היחס בין השתיים האלה, מה קורה פה לגבי כל הנושא הזה של התקנה של מקרא מגילה. אז זה לגבי מקרא מגילה. לגבי סעודת פורים, אנחנו נעיר פה ככה ממש עוד איזה שתיים או שלוש הערות, שאלות, שרובם נשאלות על ידי המפרשים. לא תמיד זה כתוב פה מי המפרשים ששואלים, אבל זה לא משנה. ואז ננסה לתת את המכנה המשותף. אז לגבי סעודת פורים שהיא יוצאת בשבת, כן? כאשר תתוו יוצא בשבת, או י' כשזה היה יכול לקרות, אנחנו יודעים שהיום זה כבר לא קורה, היום זה יכול לקרות רק בירושלים, במקומות שזה קוראים בתתוו. על כל פנים, הגמרא דנה, האם עושים סעודת פורים בשבת? חורה הדבר הכי מתבקש, הכי טבעי, הכי קלאסי, זה לעשות סעודת פורים בשבת, כי ממילא אוכלים. אז בוא רק נרחיב את זה. ואומר הירושלמי, מקור ארבע, ויעשו אותם בשבת, כי הגמרא אומרת שלא עושים בשבת, אלא עושים את זה ביום ראשון. אז הוא עונה, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, עת ששמחתו תלויה בבית דין. יצא זה, שבת, ששמחתו תלויה בידי שמיים. ההבדל בין יום חול לשבת, כידוע, הוא שיום חול זה נקבע ימי החול, וגם הימים הטובים, המועדים, לא השבת, זה נקבע על ידי קידוש החודש, על ידי עם ישראל, ושבת היא מה שנקרא קביע וקיימה משמיים. אומר הירושלמי, סעודת פורים צריך לעשות ביום שהוא לא יום שהשמחה שלו היא מהשמיים. השאלה למה? מה רע? עכשיו, הכי תגידו, לכאורה, בוא נגיד, ראינו מועד קטן, גם כן, שעמד בדף יומי, אין מערבים, יש, כמו אומרת, אין מערבים שמחה בשמחה, כן, לגבי עשיית חתונה בכל המועד, אין מערבים שמחה בשמחה. עכשיו, אם זה הסיפור, שיהיה כתוב, חזל מכירים את המושג הזה שלא מערבים שמחה בשמחה. אז אפשר להגיד את זה, ולהגיד, אבל זה לא מה שכתוב. המילים שכתובות פה זה, הסעודת פורים צריכה להיות ביום שהוא לא מקודש מהשמיים. שבת לא עונה על הקריטריון הזה, ולכן אי אפשר לעשות, סעודת פורים חייבת להיות ביום חול, נגיד ככה. יום חול זה יום שהוא מקודש על ידי בני אדם, אז השאלה היא למה. עוד הערה, אולי אחרונה, אולי לפני האחרונה, ממש קשה מאוד מאוד ברגע הראשון, כמובן אחרי שמבינים זה הכל מתחלף, משתנה, אבל זה הדברים של הריטב"א, שבהם הוא מסביר למה לגבי מתנות לאביונים, לגבי, תראו במקור חמש, אומר הריטב"א, מגבת העיר לאותה עיר ואין מדקדקים בדבר, שכל הפושט ידו ליטול ייתנו לו. לומר שנותנים לכל אדם, והם מדקדקים אם הוא עני או לא. כלומר, לגבי מתנות לאביונים, מביא הריטב"א את הירושלמי, זה ירושלמי, זה המקור בירושלמי, שנותנים לכל אדם שמבקש. עכשיו, זה ממש סותר את מילה את המשפט מתנות לאביונים, הרי זה אמור להיות לאביונים. אז למה שניתן את זה לאדם שהוא לא אביון? אז הריטב"א מתקשה מאוד בדבר הזה, שכל אחד כמובן שחושב על זה מתקשה בזה. אומר הריטב"א דבר מפליא מאוד. במקור חמש, זו שורה מודגשת, שאין נתינה זו מדין צדקה גריידתא, אלא מדין שמחה, שהרי אף לעשירים יש לשלוח מנות. ברגע הראשון, ההסבר הזה של הריטב"א ממש לא מובן. הוא אומר, לא, זה לא צדקה רגילה, זה עניין של שמחה. מה זאת אומרת לא צדקה רגילה? זה הרי מתנות לאביונים. אבל הוא אומר, אני אביא לך הוכחה. מה הוכחה? תסתכל, גם לשלוח מנות הוא לא רק לעניים, הוא גם לעשירים. כשאתה רואה את זה, זהו, אתה ממש נופל מהרגליים. אתה אומר, מה הקשר בין מתנות לאביונים ומשלוח מנות? הרי משלוח מנות זה ברור, דיברנו על זה פה באיזה שיעור לפני מספר שבועות, משלוח מנות באמת אחד הטעמים המוכרים והידועים ובאמת האמיתיים והחשובים, זה הרעות שיש בין אנשים. אז לגבי הרעות זה באמת לא קשור אם האדם הוא עני או עשיר. זה קשור לצורך שלך, לפעמים אנשים עשירים, הם צריכים יחס לא פחות מאשר אנשים, לפעמים אנשים עניים יש להם יותר חברים ויותר התייחסות מאשר, זה לא קשור לעני ועשיר. לפעמים זה הולך ביחד, כן. לפעמים גם אדם עני הוא גם מסכן בכלל, הוא גם מסכן חברתית, הוא גם דחוי חברתית, ואז אתה מביא לו משלוח מנות, הרווחת פעמיים. אבל לא, זה לא בהכרח. אז משלוח מנות זה עניין של ראות, אבל מתנות לאביונים זה לא קשור. אז איך הריטב"א מביא הוכחה? משלוח מנות, אם הוא לא היה אומר הוכחה, אז היינו אומרים, טוב, הוא אומר לנו, תשמע, זה משלוח מנות פה, מתנות לאביונים פה, זה לא רגיל, זה משהו אחר, לא יודע. אבל זאת ההוכחה. ההוכחה עושה קושיה יותר גדולה, כי יש הבדל עצום בין שני הדברים, ולכן ממש צריך להבין מה כוונת הריטב"א. ונקודה אחרונה, הערה אחרונה, ונסכם את כל הדברים, ואז נעבור להבנה. יש הערה ששואל הרבי מלובביץ', לא הבאתי אותו כדי לא להאריך את הדף מקורות, אבל מי שרוצה יכול לראות את זה בפנים, ספר שנקרא חידושים וביאורים על הש"ס, או על הרמב״ם, לא זוכר, על הש"ס אני חושב, ושואל הרבי מלובביץ' שאלה מאוד פשוטה על הרמב״ם. כי הרמב״ם, במקור שבע, אתם יכולים לראות אותו, הרמב״ם אומר, מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ולשלוח מנות לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה, אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגירים. עכשיו תראו את המשפט הבא, היה צריך להדגיש אותו, שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה. על זה שואל הרבי מלובביץ' על הרמב״ם. הוא אומר, זה ממש לא מתאים לרמב״ם, מי שמכיר את הסגנון של הרמב״ם, הרמב״ם לא מתעסק עם השכינה ולא עם כל מיני דברים מיסטיים כאלה שהם לא תכלס עם רגליים על הקרקע של המציאות. והרמב״ם הוא האחרון שמתאים לו להגיד בהלכה. היה מדבר במורה נבוכים, בסדר, מורה נבוכים. רמב״ם בהלכה, ביד החזקה, אומר מי ששולח הרבה מתנות לאביונים בפורים, הוא דומה לשכינה. וואו, רבי מלובביץ', מאיפה לקחת את זה? איך הגעת לזה? מה פתאום רק פה בפורים אתה כותב את זה? הרי הרמב״ם גם בהלכות יום טוב, כשהוא מדבר על שמחת יום טוב, גם שמה הוא אומר שראוי ביום טוב שאדם יארח בביתו בסעודות החג, עוד מעט פסח, כן? אז כדאי להגיד להורים, כל אחד שיבוא הביתה, להגיד להורים כבר עכשיו, בואו נסתכל בסביבה שלנו, האם יש מישהו להזמין? האם יש איזו אישה חד-הורית, איזו אלמנה, איזו גרושה שהילדים שלה בחג לא אצלה, אלא אצל בעלה והיא לבד. וכן, זה הדרך, האנשים שהם מסכנים. צריך בפסח, בליל הסדר בעיקר, בכל החג, לנסות לארח את האנשים המסכנים האלה שהם בודדים ועצובים, וחס וחלילה יתומים. וכן על זה הדרך. אבל שם הרמב״ם לא כותב דומה לשכינה. הרמב״ם אומר, צריך להארח בסעודה, ומי שלא עושה את זה, אז זה שמחת קרסו, וזה לא שמחת מצווה. אומר דברים מאוד, מאוד חריפים הרמב״ם, על מי שלא מזמין לשולחנו אנשים נצרכים, אם יש לו בסביבתו, וזה שמחת קרסו, אבל הוא לא אומר דומה לשכינה. אז אומר רבי מלובביץ', מאיפה לקחת הרמב״ם את הדומה לשכינה הזה? אז סיכום. סיכום של ארבעה דברים שהזכרנו. אחד, אנחנו רוצים להבין את היחס במקרא מגילה של הבוקר לערב, ברכת שהחיינו, גמרא, משנה, כל מה שאמרנו. שתיים, אנחנו רוצים להבין למה לא עושים סעודת פורים בשבת לפי הירושלמי. שלוש, אנחנו רוצים להבין גם את הירושלמי, למה נותנים מתנות לאביונים גם לאנשים עשירים שפושטים את ידם ומבקשים, ולהבין את הריטב"א שמחבר בין משלוח מנות למתנות לאביונים, ואנחנו רוצים להבין את הרמב״ם שאומר שמי שנותן מתנות לאביונים הרבה, הוא דומה לשכינה. מה המקור שלו ולמה הוא אמר את זה וכו'. אז עד כאן המספר הערות, אם יש משהו להוסיף, לשאול, להבין.
שביום אנחנו לומדים משניות, למרות המשנה. יש לזה,
באמת,
הסבר למה? למה
נבינו ככה? הם, מבחינת רבי יהושע בן לוי, ותכף נבין את זה טוב, מבחינת מה שאמר רבי יהושע, הם שמעו את רבי יהושע בן לוי, מבחינתם עכשיו המשנה לא קיימת. בסדר? כאילו, עכשיו מתייחסים לרבי יהושע בן לוי, תכף נבין למה. מבחינת רבי יהושע בן לוי, הם הבינו שקריאת מגילה היא רק בלילה וביום לא. כי תכף נראה, כשזה באמת מגיע בכלל משתי זוויות שונות, אז באמת, מהבחינה הזאת, אם אתה מבודד את הקריאת מגילה של הלילה, למה הוא התכוון, יש מצב שביום בכלל הוא צריך לקרוא. אז אם תחכה עם השאלה הזאת כמה דקות, אז אני מקווה שזה יהיה מובן גם. אבל השאלה טובה, כן, אתה אומר בצדק, אורה יש משנה, אז מה פתאום הם חשבו שילמדו משנות אם יש משנה שאומרת צריך לקרוא. אז לכן אתה מחדה טוב על מה שאמרנו כבר. טוב, מה הנקודה פה? מה השורש? מה הכלל? מה היסוד? מבינים את היסוד, אז כל הדברים בעזרת השם הם ממש פשוטים לגמרי. אז הסיפור הוא הבנה של, בואו ננסה להיכנס עכשיו לראש של אנשי הכנסת הגדולה, בסדר? בואו נלך במנהרת הזמן, ככה אחורה, כמה שנים טובות. וננסה להיכנס לראש שלהם, שהם הולכים עכשיו לתקן, קרה מה שקרה, כולנו יודעים מה קרה, והם עכשיו עומדים, אומרים, טוב, מה אנחנו עושים עכשיו? איך אנחנו מתקנים לדורות משהו שהוא יזכיר לעם ישראל הכי טוב את מה שקרה פה? בסדר? אתם איתי? במחשבה שלהם? ככה צריך להסתכל על זה, כי זה באמת המקום שככה הם מסתכלים על העניין. זאת אומרת, הם באמת רוצים לקבוע את ההלכות ואת המהות של החג ואת דיני החג ואת התוקף של החג, שכל שנה מחדש הוא פשוט יעורר מחדש בעם ישראל את מה שקרה פה. ואז הם אומרים לעצמם, רגע, אז מה קרה פה? ולפי זה נתקן. ואז הם מסתכלים על הנס שקרה, והם אומרים, מה שקרה פה בנס הזה, זה שבעצם עם ישראל הכיר, אני עכשיו אומר במשפט, משהו שאפשר בשיעור אחר לדבר עליו שעה, אבל לצורך השיעור פה, אנחנו נגיד את זה במשפט. עם ישראל הכיר שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הטבע, בתוך החיים החוליים והגשמיים. נכון? פשוט. כולם יודעים, זה היה המהות של הנס הזה, זה לא נס אלוקי משמיים, לא השתנו פה סדרי בראשית, הכל קורה פה בתוך חיים מאוד מאוד חומריים, לא סתם חומריים, אלא מאוד מאוד חומריים, הכל זה משתאות, מחילה, נשים, יין, על הפנים, כן? הכל באמת מאוד מאוד מציאות של החומר, ועם ישראל שותף לזה, עם ישראל בתוך הסיפור הזה, הוא אוכל מהסעודה הזאת, מכלי המקדש, הוא באמת נמצא במקום, דיברנו על זה קצת בסעודה שלישית, הוא נמצא במקום של הסתר פנים גדול מאוד, נמצא עמוק בתוך החול, נמצא עמוק בתוך החיים החומריים, ואז יש הערה גדולה. יש הערה גדולה שמרדכי ואסתר הם המובילים שלה, אבל הם מצליחים לעורר בעם ישראל את ההבנה שבתוך המציאות החומרית הזאת, האלוקות נמצאת שמה. היא לגמרי נמצאת שמה, בתוך הטבע, בתוך החול, בתוך המשתאות האלה, בתוך הגוף שלנו. תכלס, לא רק שם, במשתאות שמה, אלא כל אחד ואחד מאיתנו, הוא יש לו את הגוף הזה, הוא מרגיש בעוצמה מאוד גדולה, הרבה פעמים את העוצמה של, של הגוף שלו, לפעמים הוא מרגיש את זה בצורה חיובית, שהוא עושה איזה פעילות ספורטיבית, או איזה, או מרים איזה משקולת, או איזה, עושה איזה, איזה משהו חזק, לפעמים מצערנו הוא מרגיש את העוצמה של הגוף שלו בדברים פחות טובים, בתאוות של הגוף, בענייני אכילה, בעניינים של קדושה וטהרה וכולי, בתומת הקרי וכדומה. הגוף שלנו הוא עצמתי, הוא חזק, הוא גדול, הוא מלא בכוחות, והרבה פעמים יש לנו פחד שהגוף הזה הוא לא באמת, הוא לא איתנו, הוא נגדנו. לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו במלחמה איתו, והיינו רוצים שאולי הוא בכלל יתנהג אחרת, והוא בכלל לא יהיה פה בצורה הזאת, והוא יהיה, לא יודע. ואז בא פורים, וכל הנס של פורים, ואומר לנו, תקשיבו, החול הוא קודש. איך זה מתבטא? זה כמו שאמרנו בכמה משפטים, מה שעומד בעיניהם של הכנסת הגדולה. ועכשיו הם באים ואומרים, טוב, אנחנו עכשיו רוצים לתקן חג לדורות. מה נתקן בחג הזה? אז דבר ראשון, אם אתם זוכרים, פסוקים מפורשים במגילה. מגילה כתבו אותה, כן, הבית דין של אותו דור. והם כותבים כמה וכמה פעמים, וחוזרים על הביטוי, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, או ימי שמחה ומשתה. פעם כתוב ככה, פעם כתוב ככה, ימי שמחה ומשתה. יש פה שני דברים. דבר אחד, ברור ופשוט, ימי משתה ושמחה, משתה ושמחה, זה לאכול בשר, לשתות יין, כלומר, לשמוח עם הגוף. זה הדבר הכי פשוט, כן? סעודת פורים, זה נקרא לזה התקנה הכי פשוטה, הכי מובנת לאור מה שקרה. מה שקרה זה קדושת הגוף. איך אנחנו נחגוג? אנחנו נראה שהגוף שלנו קדוש. איך אנחנו רואים שהגוף שלנו קדוש? שגם כאשר אנחנו אוכלים בשר, שותים יין וזה, אנחנו קדושים. זה הדבר הפשוט. אבל זה רק התחנה הראשונה. זה עולה קומה, ובאים אותו בית דין, ואומר, זה לא יהיה רק במשתה ושמחה, אלא כל היום הזה, אנחנו נהפוך את היום חול הזה, זה יום חול, מאוד מאוד חול. אגב, כל חודש אדר, אם לא היה פורים, הוא היה חודש מאוד חולי. הכי חולי שיש כמעט בכל החודשים, אפשר להתווכח עם חשבן מי יותר חול לפני שהיה פורים. זה לא סתם המן שמח כשנפל לו על פורים. כלומר, וואלה, נפלתי על חודש טוב. אין להם שום חג בחודש הזה. גם משה רבנו גם מת, אבל גם אין שום חג. זה סוף החורף, כולם כבר מהחורף הזה, מהקור הזה, מהחושך הזה של הלילה הזה, כולם כבר גמורים. ואולה, נפל לי על הזמן הכי טוב. והוא צדק, כי באמת זה הפוטנציאל של חודש אדר, הוא חודש הכי חול שיש בעולם. כמו חודש אב, כמו שנכנס אב, מעטים בשמחה, כך, זה גם הרבי מלובביץ' מאיר הזה, מה זה כשם? למה כשם? אפשר להגיד, שנכנס אב, מעטים בשמחה, משנה אחת. משנה הבאה, משנכנס אדם, רבים בשמחה. לא, כתוב, כשם ש... מי שנכנס אב ומעטים, ככה מי שנכנס אדר, מרבים. זאת אומרת, יש איזה קשר בין אב לבין אדר. מה הקשר? חודש אדר בפוטנציאל שלו הוא אב. למה הוא אב? כי הוא שיא החול, הוא שיא הריחוק. הוא זה, ולכן המן שמח. באו חז"ל ואמרו, אנחנו יודעים מה נעשה. אנחנו נהפוך. שימו לב עכשיו טוב להגדרה, ותראו שזה פשוט, אחר כך הכל יהיה מאוד פשוט, אפשר לסיים את השיעור. אנחנו נהפוך את היום, אנחנו עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא מצווה אותנו, הקדוש ברוך הוא, כל גרחות שהיינו עוברים לסדר היום, אומרים לו, תשמע, תודה רבה על הנה שעשית לנו השנה, עושים איזה סעודת הודיה, וזהו, וכל שנה אולי עושים ככה איזה הודיה כזאת קטנה, חיים, וזהו. אבל עם ישראל מעצמו, וזה עצמו חלק מהסיפור, מי שרואה את המגילה רואה שהם שולחים, ואז כתוב, קיימו וקיבלו היהודים עליהם. כלומר, הם מחכים לראות מה שעם ישראל רוצה את זה. כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה משהו, הוא מצווה. עכשיו אנחנו צריכים לעשות מה שהוא מצווה. נכון שיש עניין עם פשט בכל ישראל, ומצוות דרבנן, אבל מצוות תאורייתא? מה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תעשו פסח, אנחנו מחכים, עושים סבב בעם ישראל, איזה סקר, אם רוצים או לא רוצים. מה זה, תוכנית כבקשתך? סליחה, לא. יש מצוות אלוקיות, צריך לקיים אותן. ופה הם באים ואומרים, רגע, מה המטרה שלנו פה? אנחנו רוצים לראות שעם ישראל רוצה באמת, מכיר בעובדה הזאת שהחול הוא קודש. אז צריך לראות שהוא באמת מכיר בזה. צריך לראות שהוא באמת רוצה את זה. אם הוא לא בעניין, אז אין טעם לזה. אבל רואים שכן, שקיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנביאים עליהם, לכל הדורות, מה לעשות? להפוך את היום הזה ליום של שמחה. שימו לב, יום של שמחה. אנחנו, איך הופכים את היום הזה ליום של שמחה? העומק של הפיכת היום ליום של שמחה, הכוונה היא שמיום חול הכי חשוך והכי חולי, הכי חומרי, הכי פשוט, הכי רגיל, הכי סתם יום י' באדר, יום, כמו שאמרנו, הופך להיות יום ש-180% הפוך, יום שכולו שמחה וקדושה אדירה שיש בעולם, בעצם היום הזה שאנחנו מגלים שבתוך החול יש קודש. איך עושים את זה? אז דבר ראשון, סעודה. משתה, אמרנו משתה, זה פשוט דבר ראשון. דבר שני, איך נהפוך את היום הזה ליום של שמחה? משלוח מנות. למה משלוח מנות עושה שמחה? כי זה מחבר, ואנשים כשהם מחוברים אחד לשני, הם שמחים. כשאדם הוא בודד, כשאדם הוא לבד, הוא עצור. כשאדם הוא עם אנשים, הוא שמח. כלומר, זה לא מרשם שחייב להיות. יכול להיות קצת לבד וגם להיות שמח. אבל הכוונה היא שבצורה טבעית, גם כשאתה לבד, אתה לא באמת לבד. אתה יודע שיש הרבה אנשים שאוהבים אותך, רק כרגע אתה החלטת ללכת את דיונה, קצת להיות לבד, זה בסדר. אבל באופן כללי, ברור ששמחה היא שלמות, היא חיבור, היא ביחד. ועצב הוא היפרדות אז עושים משלוח מנות, וברור שמשלוח מנות אין, זה לא קשור. כמו שאמרנו, עניים, עשירים, פשוט שולחים לרעים. כן, ברור שיש עניין, לא רק לשלוח לרעים שממילא אתה רע שלהם, אתה חבר טוב שלהם, ברור שיש עניין דווקא, אם היה לך איזה מתח עם איזה מישהו בישיבה, זה חבר פעם, לפני חצי שנה, זרקת לו איזה מילה, לא טוב לך כל כך עם זה, עוד לא ממש יצא לך להתנצל, וואלה, פורים זה אחלה זמן, תדעו לכם. פורים, זה זמן, חבל, אז אתה הולך דווקא לאותו אחד, הביא לו משלוח מנות, כותב לו שם גם איזה פתק, ומתוך שמחת הפורים אתה גם כבר ככה מתנצל, והוא גם מעביר בדיל ויעבור על מה שהיה, ואתם מתחברים. אז זה מחבר, זה משלוח מנות. אומר הריטב"א, גם מתנות לאביונים, זה לכל מי שפושט את ידו, כמו שאומר הירושלמי. עכשיו, מה שאלנו על הריטב"א? אמרנו על הריטב"א, מה הקשר בין הריטב"א הביא ראייה ממשלוח מנות למתנות לאביונים? אבל הראייה היא מצוינת, בגלל שעומק כוונת הירושלמי ועומק כוונת חז"ל היא שהמשלוח מנות הוא חלק מהפיכת היום ליום של שמחה. זאת אומרת, השורש הוא איך הופכים את היום חול הזה ליום של קדושה ושמחה. עכשיו יש לזה כמה ענפים. ענף אחד, משתה וסעודה. ענף שני, משלוח מנות. ענף שלישי, מתנות לאביונים. כיוון שמתנות לאביונים מגיע מהמקום הזה של השמחה, ולא מהמקום של נתינה לאביונים. הריטב"א אומר, וזה כתוב מפורש בריטב"א, כשהוא מביאים אותו בשיטה המקובצת, לא צריך לקרוא את זה בפנים, תראו את זה לבד, מקור 6. השיטה המקובצת מביא את הריטב"א ואומר שאין יום זה מדין צדקה גריידתא, אלא מדין שמחה. זאת אומרת, אם מתנות לאביונים היה כמו צדקה של כל השנה, אז באמת זה היה רק לעניים. מה, זה לא שייך בכלל, כאילו, אוספים צדקה, ואז אתה בוא, תיתן את זה פתאום לאיזה מישהו, זאת אומרת, יש מצב שאתה עכשיו מביא לי קצת כסף, סליחה, אז אספנו את הכסף הזה לעניים. אבל בפורים זה לא מתחיל מהמתנות לאביונים. זה מתחיל מזה שהופכים את היום ליום של שמחה. ואיך עושים את זה? בין היתר עושים את זה על ידי זה שנותנים מתנות לאביונים. למה? כי בדרך כלל האביונים הם כמובן אלה שמה? שכסף משמח אותם, כי אין להם. אבל אם עכשיו פושט את ידו מישהו לקבל, זאת אומרת שהוא כרגע חסר לו. כלומר, אפילו גוי, אפילו גויים בגלל האיבה, כן, שלא יהיה מתח, שלא יהיה מריבות, שלא יהיה זה, אז אפילו גויים נותנים להם, זה דבר רזוי. גוי, אפילו גוי עשיר, מה זה? זה האחרון שמגיע לו. אבל הוא פושט את ידו. מה הוא אומר בזה שהוא פושט את ידו? הוא אומר, תייחס אליי. תייחס אליי, אני צריך מישהו שייתן לי, אני צריך מישהו ש... תן לו. תן לו. למה? כי זה העומק שמתנות לאביונים. העומק שמתנות לאביונים, לשמח את העניים על ידי כסף, ואם יש מישהו אחר גם שצריך לשמח אותו, לשמח גם אותו. ירושלמי. מה אומר הירושלמי? סעודת פורים שיעשה אותם בשבת. מה אמר הירושלמי? לא, אי אפשר לעשות בשבת. למה? כי השבת, מאיפה הקדושה שלה? מאיפה התוקף שלה? משמיים. יש בה כבר שמחה. יש בה כבר קדושה, ולא רק שיש בה, אלא היא בכלל לא שלנו. לא אנחנו עשינו את השמחה הזאת. זה שבת עקביה וקיימה. זה הפוך בדיוק כל המהות שפורים. כל המהות שפורים זה שהסעודה צריכה להיות ביום חול. כי צריך לקדש את יום החול. צריך להפוך את החול לקודש. לא להשתמש בקודש שכבר קיים. צריך לקחת חול ולהפוך אותו לקודש. זה עומק הירושלמי. שמחתו תלויה בבית דין. יצא זה שאין שמחתו תלויה בבית דין. דבר האחרון, זה מקרא מגילה והרמב״ם עם השכינה. מקרא מגילה, לפי הדברים האלה, מקרא מגילה זה מאוד פשוט. שימו לב עכשיו לדברים, ואליהו גם לשאלה שלך. קריאת מגילה של היום, היא חלק ממצוות היום של הפיכת היום לשמחה. באים חז"ל ואמרו, חלק ממה שיגרום לנו ביום הזה באמת להפוך אותו לשמחה, זה שאנחנו נכתוב את המגילה הזאת לספר, נקרא את הסיפור הזה בפני הציבור, ובעצם הדבר הזה הוא עושה, הוא מראה אור גדול בעולם, כי זאת מגילה שאנחנו כתבנו אותה, מי שזוכר את הגמרא שם בדף זין, אסתר אומרת להם, כתבוני לדורות, היא מבקשת, תכתבו את זה בספר, תכניסו את זה לתנ"ך, יש מחלוקת, יש שם התלבטות, כן יכתבו, לא יכתבו, איך יעשו? בסוף זה נכנס, כותבים את זה, כותבים מגילה שהיא מגילה הכי אנושית, הכי מציאותית, בדרך כלל מגילות האחרות, וואו, זה אומרים אותם הנביאים, ירמיהו, איכה, שלמה המלך, שיר השירים, קודש קודשים, כולו דברים עליונים. לבוא ולכתוב מגילה של סיפור שקרה, בסדר, הצלה גדולה, אבל זה העניין. אנחנו כותבים, ואנחנו קוראים, ויש לזה, וזה מקבל תוקף הלכתי והלכות וכו' וכו'. קריאת המגילה היא חלק מההפיכה שלנו את החול הזה לקודש, בין היתר על ידי זה שהנה, יש פה מגילה, כמו שאר כתבי הקודש, וזה אומר שהחול הוא קודש, כי אנחנו כתבנו מגילה ואנחנו קוראים אותה. קריאת המגילה של הלילה היא בכלל מגיעה מכיוון אחר לגמרי, והיא מגיעה מהכיוון של פרסום הנס. ופרסום הנס הוא בלילה, זה העיקר של פרסום הנס. למה העיקר פרסום הנס הוא בלילה? כי מה הלילה מבטא? הלילה מבטא פחד. הלילה מבטא חול, זה לא רק חול, מבטא את כל המציאות של הגזרה שהייתה אוטוטו כמעט התבצעה. אנחנו מחר נצום, תענית אסתר, אנחנו לא נכנסים ככה, בום, ישר ככה לפורים, אנחנו עוברים דרך התבוננות. התבוננות שאומרת, בוא תסתכל מאיפה היינו ולאיפה הגענו. זה הלילה. הקריאת מגילה של לילה היא בציר אחר לגמרי של הצורך להיזכר לא רק בנס, אלא בצרה. כלומר, שימו לב להבדל. קריאת מגילה של היום היא לספר את הסיפור ולכתוב את הספר ולקרוא את המגילה מתוך ספר כחלק כמו שאמרנו. הלילה הסיפור זה להיזכר בצרה. רש"י פה מביא פה פסוקים, מזמור למד בתהילים, יש גם בחז"ל, מה הם אמרו כשהוא היה על הסוס, אומרך השם כדיליטני, לא שימחת אויבי לי, כל הפרק הזה, חלק מהפרק הזה, דורשים אותו על הסיפור של מרדכי ואסתר, תהילים כ"ב, אלי אלי, למה עזבתני? צריך להתחבר לתחושה, איפה היינו? איפה כמעט, מה כמעט קרה לנו? ואיך פתאום זה הכל התהפך? זה הלילה. לכן, רבי יהושע בן לוי, בדף ד', הוא מגיע, אליהו, הוא מגיע מהכיוון של פרסום הנס. הוא אומר, אדם חייב לקרוא את המגילה בלילה. וביום, תלמידי ישיבה אומרים, ביום זה אולי בכלל רק לקרוא משניות, כי ביום אין, זה כבר משהו אחר. זה לא צריך פרסום הנס, פרסום הנס הוא בלילה. כי בלילה זה הזמן של הצרה. הגענו ליום, הגענו לגאולה כבר, אבל לא צריכים לפרסם את הנס. אנחנו כבר בנס, לא צריך לפרסם אותו. לכן, חשבו מה זה לשנותה, אולי ללמוד בפורים, יהיה סדר בוקר, משניות. המשנה בדף כף היא הפוך, היא מדברת על המצוות של החג. כל מצוות החג, מזכירים אותם, מצווה מרכזית מאוד, זה קריאת מגילה. אז אומרים, קריאת מגילה זה מהנצח חמה. ולמה? כתוב, הימים האלה נזכרים ונעשים, הימים האלה צריכים להיזכר ולעשות. ויש, וזה התוספות שם, דף ד', הוא אומר, מאיפה אני יודע שקריאת מגילה ביום היא העיקר? כי גם הסעודה עושים אותה ביום. כתוב הרי ימי, לעשות אותם ימי משתה ושמחה. ימי, לא בלילה. כל השמחה בלילה, מחר בערב, בעזרת השם, צריך לדעת, היא לא מעיקר הדין. היא המצאה של הישיבות. המצאה טובה, המצאה על הכיפק. אבל צריך לדעת שהיא לא, תמיד אני אומר, צריך להיזהר שזה לא יבוא במקום היום. בסוף המצווה היא ביום. כאילו, אבל בלילה, אומר התוספות, כתוב ימי משתה ושמחה, והימים האלה נזכרים ונעשים. אז כמו שהסעודה, ברור לנו שהיא ביום, כתוב ימי משתה ושמחה, לפי מה שאמרנו, אז ברור שהסעודה היא ביום, כי צריך להפוך את היום ליום של שמחה. איך הופכים את היום של שמחה? על ידי משתה וסעודה. אז גם הקריאת מגילה של היום היא חלק מהשמחה. היא חלק מהפיכת היום ליום של שמחה. זה יסביר לנו את השהחיינו. הרי באמת, זה מבחינה הלכתית, זה, כן, יש כאלה מקפידים שהחזן, השליח ציבור, ייבש איזה בגד חדש או משהו כזה ביום, כדי ש... אבל חלק מהפוסקים אמרו שלא צריך. כמו שגם רואים פה מחלק מהראשונים בסוגיה, למה לא צריך? כי זה שתי קריאות שונות. זה לא כמו ישיבה בסוכה. ישיבה בסוכה, ישבת בלילה, בירכת שהחיינו, אז זהו, בבוקר זה כבר באמת עוד פעם, זה לא צריך עוד פעם. בלילה, זה כאילו משני מקורות שונים. בלילה ברך שהחיינו על הקריאת מגילה, כי זה קריאת מגילה של הלילה. זה קריאת מגילה מהכיוון שפרסום הנס. ביום, אני מברך עוד פעם קריאת, כי זה קריאת מגילה אחרת. זה אותה מגילה, ברור, אבל זה בפנימיות זה בעצם אחרת, זה קריאת מגילה של הפיכת היום ליום של שמחה. ולכן זה שהחיינו אחד, וזה שהחיינו אחר, כי זה כאילו שתי מצוות שונות. אז בגלל, אתם יודעים, הפוסקים כמו תמיד יש להם חששות, אז הם אומרים, נגיד, להתכוון בברכת שהחיינו, הבעל קורא התכוון, וכל השומעים גם התכוונו על מצוות החג. זאת אומרת, על משלוח מנות, מתנות לאביונים, ועל הסעודה, שגם הזה לכאורה ראוי לברך שהחיינו. אבל לא מברכים על זה שהחיינו בנפרד, אז שאתה מברך שהחיינו בבוקר, שאתה שומע שהחיינו, וקיעת בגילה, התכוון גם על הדברים האלה. אז זה הדברים ההלכתיים, שהם תמיד ככה, מה שנקרא, יתר ביטחון, הם רוצים להיות מכוסים ב-100%. אבל בעומק של הדברים, כפי מה שרואים בראשונים, זה הסיפור. נסיים עם הרמב״ם. כי הרמב״ם באמת הוא פלא גדול, מה שאמרנו, מה זה דומה לשכינה, איך הגעת הרמב״ם לשכינה, מה לך ולזה. אבל לאור הדברים שאמרנו, אז זה מובן מאוד מאוד מאוד. כי בפסח, בימים טובים שאנחנו שמחים, למה אנחנו שמחים? יש מצוות שמחת יום טוב. למה אנחנו שמחים ביום טוב? המצאה שלנו, או שזה כתוב בתורה לשמוח ביום טוב? שמחת לחגך. מצווה בתורה, מצווה ברמב״ם, ספר המצוות, נשמח בחג. אגב, אלה שפה נשואים, יש פה כבר כאלה, עובדיה כבר קנית אשתך, כבר תכשיטים, בגדים, משהו לחג, עוד לא הגיע, 30 יום לפני החג, צריך שהמלגה תיכנס, אז יהיה כסף. אבל תתכוננו, כן, לפני החג, צריך שמח. יש מצווה, שמחת יום טוב. כל אחד צריך לקנות לו את הילדים, לקנות את הדברים שלהם, האישה את הדברים שלה, לשמח את עצמו, בדברים שהוא אוהב. ויום טוב עצמו, אנחנו שמחים, כי חייב אדם, ככה הרמב״ם אומר, חייב אדם להיות בהם שמח. כלומר, מי שיצר את השמחה הזאת, מי זה? זה הקדוש ברוך הוא. לא, אנחנו לא יצרנו את שמחת הפסח. לא הוצאנו את עצמנו ממצרים. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, עשה לנו נס גדול, אמר לנו אחרי הנס הזה, אמר לנו שהימים האלה שהוא הוציא אותנו בהם, הם יהיו כל שנה ימים שמחים וחג וכו', ואז ציווה אותנו לשמוח, ואנחנו... אנחנו בסדר, אנחנו סבבה עם זה שהוא ציווה אותנו לשמוח, אבל זה לא המצאה שלנו, זה לא יצירה שלנו. אבל בפורים, זה משהו אחר לגמרי, בפורים אנחנו המצאנו את השמחה הזו. אומר הרמב״ם, המשמח לב העניים והאומללים, הוא דומה לשכינה. מה זאת אומרת הוא דומה לשכינה? זאת אומרת רבי מלובביץ', אני אומר את זה במילים שלי, אבל הוא אומר את הרעיון הזה, הוא אומר, פה בעצם עם ישראל, הוא יצר את כל המציאות הזאת של היום הזה, של כל השמחה הזאת. ואז, איך זה קורה בפועל? דרך המצוות של החג, כאשר מתוך המצוות האלה, אומר לך הרמב״ם, תשקיע במתנות לאביונים, שזה גם נקודה של מחשבה היום, לפעמים אנשים מוציאים מאות רבות של שקלים על המשלוחי מנות, וזה בסדר קצת להשקיע בזה, זה קצת נעים, קצת פדיחה, כאילו מה תביא לו איזה... משקיעים קצת, בסדר, אבל צריך להיזהר שלא יבוא המתנות לאביונים. אם בסוף ייגמר לנו הכסף על כל הממתקים, או על כל מה שנקנה במשלוח מנות, בסוף במתנות לאביונים נתכנסים, ניתן בדיוק את השתי מנות מלאפל, ככה את ה-50 שקלים שצריך לתת, ובזה נעצור, צריך לחשוב טוב. אומר לך, הרמב״ם, מתנות לאביונים, זה צריך להיות העיקר. תשקיע את מרב הכסף, מה שיש לך, תשקיע בזה, כי זה עיקר הסיפור של... נכון שגם משלוח מנות הוא עושה שמחה, זה בסדר, ולכן אתה יכול לתת, ויש לך אפשרות לתת, אז תיתן, ותרבה רעות, וכמו שאמרנו, בעיקר עם אנשים שיש לך מתח איתם, אבל מתנות לאביונים, אפילו עשירים שפושטים יד נותנים להם, אבל קו החומר, שבאמת אנשים שבאמת צריכים, והנתינה אליהם מאוד מאוד תשמח אותם, אז אתה ממש כאילו, אתה מפיח בהם, דרך זה שאתה עושה את המצווה הזאת, אתה... לא רק משמח אותם נטו, כמו שאתה נותן כל השנה צדקה לעני, אתה משמח אותו, אלא אתה יוצר בזה שמחה בעולם. צריך להבין את העניין הזה. כלומר, אתה נותן לעני הזה את המתנות לאביונים, ובזה אתה מרבה את ה... אתה מעצים מאוד את השמחה הזאת שדיברנו עליה, שזה הפיכת החול לקודש על ידי המצוות האלה. אז אלה הדברים של הרמב״ם, וכמובן שכל זה, כמו שאמרנו קודם, כל זה מתקשר בסופו של דבר לכל המהות של פורים, שזה ממש, אני חושב, מאוד חשוב, מאוד יפה, לראות איך חז"ל מתקנים את החג, את המצוות של החגים, מה שתלוי בהם, איך הם מתקנים את זה באמת בהתאמה למהות הנס שכמו שהיא נעשתה. ובהקשר הזה, הדור קיבלו ימי אחשוורוש, כן, הקבלת תורה מרצון, שהייתה בעיקר כידוע על תורה שבעל פה, כי מדרש תנחומא אומר שתורה שבכתב קיבלו ברצון כבר בהר סיני. והכפיית הר כגיגית הייתה על תורה שבעל פה, כי תורה שבעל פה היא נוגעת לחומר, לחיים, ליום יום, וזה קשה. זה מאוד קשה, לא רק היה קשה פעם, גם אחרי שפורים כבר קרה וקיבלנו תורה ברצון, ועדיין זה קשה. אנחנו מכירים את הקושי הזה שפתאום אתה עומד מול איזה צורך שיש לך בחיים, וההלכה אומרת, לא, אתה עכשיו לא יכול, לא יודע, לא יכול לאכול את זה, עכשיו שבת, אתה לא יכול לעשות ככה, אתה לא יכול לעשות ככה, אתה עכשיו, היה פה שמעתי עם הרב אריאל שהוא היה פה, לא חתכו שקיות ניילון, בסוף הוא נתן איזה פתרון הלכתי, אבל זה משהו שקורה, אתה צריך משהו ופתאום אתה לא יכול, ועכשיו איך אני מסתדר וחסר לי וקשה לי וזה מכביד עליי. התורה שבעל פה נכנסת לתוך החיים, נכנסת לתוך החול, נכנסת לתוך החומר, לתוך המציאות, לתוך ההוויה שלנו, ועם ישראל קיבל אותה ברצון, באהבה ובשמחה גדולה, כי הוא ראה שבאמת המציאות האלוקית באמת נמצאת בתוך החול הזה. לפני כן היה להם איזה חוסר ביטחון, אם באמת הקדוש ברוך הוא נמצא גם בפרטים הקטנים האלה, או שהוא רק נמצא בשבת הכללית, בדברים הכלליים הגדולים, בתורה שבכתב הוא נמצא. אבל להגיד שהוא נמצא באמת בתוך, כמו שהרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו וגם שואלים אותנו, אני תמיד נזכר בחבר חילונים, בעיקר במילואים, שיצא לי הרבה פעמים ככה שרואים אותך בשבת, פתאום שם פלטה ושם זה, אומרת, שמה אחי, אני דתי בלב, גם כן תאמין לי, אני מסורתי, אני זה, אבל מה, באמת מה, הקדוש ברוך הוא, קדוש, צריך את זה, צריך שתשים לו איזה ככה ותעשה תה ככה, בוא, עזוב, זה לא צריך את זה, זה כללי כזה, לא? כלומר, גם בעיני אנשים, לפעמים הפרטים הם, דיברנו על זה גם בשיעור אורות התשובה, דיברנו על זה ככה לעומק, שם כמה פסקאות של הרב קוק על זה שכל הרעיונות הגדולים בסוף הם נכנסים ויורדים וממש מתחברים לתוך הפרטים הקטנים של החיים, ושם הם מתעצמים, כמו באטום, הוא אומר. כמו האטום שבסוף בחלקיקים הכי קטנים, הם בונים בסוף את כל הדבר הגדול. ככה גם בתורה זה ככה. ופה היה נקודת מפנה משמעותית מאוד. בפורים עם ישראל באמת עשה איזה סוויץ' רציני בראש, להתחבר לדברים האלה ולרצות בהם. וממילא, גם מה שתקנו מבחינת החג, זה מה שתקנו. תקנו באמת לקחת את החול הזה ולהפוך אותו לקודש, להפוך אותו למה שנקרא קדושה שבטבע, מהלשון של הרב קוק, כמה פסקאות באורות התחייה, על הקדושה לא שנלחמת בטבע ולא שמעל הטבע, לא שם הפסקה על הקדושה שהיא מעל הטבע, יש קדושה שנלחמת בטבע ויש קדושה שבטבע. ופורים זה היום של הקדושה שבטבע, שבתוך המציאות, ומתוך זה גזרו והתקינו את כל המצוות כמו שראינו, וזה נראה שזה נותן להם הבנה לפרטים שלהם, כל מיני שאלות כמו שאמרנו לגבי קיום המצוות. בסדר? שאלות? הערות? יישר כוח, בעזרת השם, שנזכה.